שעה היסטורית. הרוח הצרפתית חלק 12. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על אנשי הרוח הגדולים בהיסטוריה הצרפתית.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
הרבה זמן לא נפגשנו.
כן, אבל עכשיו אנחנו נמשיך בפרק מאוד מעניין של מהפכה הצרפתית אשר מגיע לשיאה.
בדיוק, עזבנו את צרפת ברגע דרמטי ביותר.
כן.
נותרנו כמה שבועות וחצי תאוותנו בידינו מחכים לדעת לאן תגיע צרפת. השנה היא 1793.
כן.
בוא נזכיר למאזינים איפה צרפת נמצאת כרגע.
צרפת הייתה מלוכה. אבל המלך לא היה בין הגאונים של הדור. והוא תכנן בריחה שנכשלה.
המלך לואי ה-16.
כן. מלך צרפת ונברה. זה התואר השלם שלו.
כן.
ושוודי יפה ובעל יוזמה, שמאוד מאוד מעריץ את המלכה.
מרי אנטואנט.
כן. שמו אקסל פון פרזן.
כן.
מארגן בריחת המשפחה המלכותית מפריס.
וזה מכיוון שההמונים בשלב הזה כבר כבשו את הבסטיליה.
כן.
והם צרים על הארמון ומבקשים מהפכה.
המהפכה קיימת. אבל הם רוצים שהמלך יעמוד בראש המהפכה ומה שהוא לא רוצה.
כן.
ואז אקסל פון פרזן משכנע את משפחת המלוכה לברוח למבצר על הגבול, שם הנאמנים של המלך ימתינו להם.
על הגבול בין צרפת לבין אוסטרו-הונגריה.
כן. המלך הראה את עצמו יותר מדי. ועל השטרות, אותה תקופה הופיע פרצופו של המלך. אז אנשים שלאו אדם שמן, אמנם הוא טען שהוא משרת. המלכה הייתה משלטת, אחת העוזרות שלה הייתה ברונית רוסית.
כלומר, בעצם יצאה כל משפחת המלוכה, התחפשה למשרתים, כאילו הם משרתים איזו ברונית, שהיא בעצם הייתה אחת המשרתות של המלכה, והם יצאו במסווה הזה וניסו להימלט מאימת הציבור, כדי למעשה להציל את חייהם.
לא, כדי להגיע למקום מבטחים, שם יוכלו לרכז את הכוחות המלוכניים.
אז הם עשו את דרכם אל אותו מקום מבטחים, ובדרך אתה אומר, עצרו אותם אנשים,
בברם.
שפשוט זיהו אותם.
כן.
זיהו שמדובר במלך ובמלכה.
לפיתה ורן, ורן, זה שם מפורסם מאוד. הבריחה לוורן. עוד 10 קילומטרים הם היו מגיעים ליעדם. הם לא הצליחו.
ואז מה קורה להם?
מחזירים אותם לפריס, למעשה בתור שבועים.
את כל המשפחה.
כן, גם ילדים, והיה צו. מי שירי על המלך, יקבל מכות. מי שיקלל את המלך, יקבל מכות. על כן הם חזרו בשלווה ובשקט, איש לא יעיז לפתוח את פיו.
לא להריע ולא לקלל.
כן.
באופן כללי אני מתרשמת שזו הייתה מהפכה מאוד אלימה. גם כלפי הציבור וגם כלפי אנשי המלוכה, שזה עוד אנחנו נראה בהמשך.
כן, כן. אבל אל תשכחי שהיה כמה מאות שנים של הריצות המלכותית קודם לכן. ובכן, עכשיו המלך טוען שהוא חזר לארמונו, אבל הוא למעשה שבוי בארמונו.
מי מנהל את ענייני המדינה?
יש ממשלה, והמלך גם כן מתערב ונותן עצות, אבל בעשירי באוגוסט העם של פריס מורד ותופס את הסיפה הלאומית. המשפחת המלוכה בורחת בסיפה. ואחרי זה מחליטים, יש איזה מבצר של ימי הביניים שנקרא הטמפל, מתקופת הטמפליירים.
כן.
ובמבצר הזה מוכנסת משפחת המלוכה, אם כי התנאים הם עדיין אנושיים. מבשלים להם.
אבל זה לא אותו פאר והדר שבו הם חיו בארמון ורסאי.
לא ורסאי ולא טפילרי. אפילו לא, זה דרגה שלישית כבר.
כן.
שאני יודע. עכשיו מתחיל משפט המלך. משפט המלך הוא משפט הכרחי, מפני שהוא בגד. ואם בוגד רגיל מוצא להורג, המלך שבגד זה משהו מזעזע.
אבל מה הבגידה שעשה המלך?
הוא ברח.
הבריחה עצמה נחשבת לבגידה?
כן. ויש לו עורך דין, ומשפט נמשך חודש וחצי, אבל כמובן הוא ידון למוות. ופחדו שגם עורך דינו ידון למוות.
אוקיי. זו בכלל הייתה תקופה שעברו מאוד להוציא אנשים להורג.
זה היה עניין של עצבים ושל שיא המאבק.
אז המלך מוצא להורג.
כן.
וזה בעצם תחילת תקופת הטרור, מה שנקרא.
כן.
אבל השלב הזה הוא אפטיט טרור, כלומר טרור הקטן.
כן.
מה זה אומר?
זאת אומרת שיש הרזונות ומוצאים להורג על סמך השם. לא מבררים יותר מדי עמוק, כי רוצים להיפטר מכל אלה שהם סכנה ואלה המלוכנים. ועוד מעט יבוא הגרנד טרור, כשלו בספיריה. למעשה, הטרור הזה עולה 40,000 איש.
כלומר, כל תקופת הטרור גבתה את חיים של 40,000 איש.
כן.
כולם מלוכנים?
לא, מה פתאום. והרבה חפים מפשע. חשדים הם כל כך עמוקים, שלמעשה אדם מפחד לדבר עם שכנו.
כלומר, זו הייתה תקופה שבה אנשים הוצאו להורג על ימין ועל שמאל, אפילו על דברים פעוטים יחסית, ולכן אתה אומר, אנשים נזהרו בלשונם כדי לא להסתבך בשום צורה שהיא.
בדיוק. ועכשיו מופיעות כמה תופעות מעניינות מאוד. קודם כל, הסיבה מתחלקת לשניים.
אספת העם.
אספת העם. הג'ירונדיסטים והיעקובינים. ג'ירונד זה אזור צרפתי בדרום צרפת, איפה נמצאת בורדו.
כן.
וג'ירונדיסטים הם מהפכנים, אבל חושדים שהם לא מהפכנים נלהבים, ויש להם מחשבות אחרות. הם טוענים שהם מעמידים פנים של מהפכנים, אבל אינם הפכנים אמיתיים, מה שזה שקר. ועכשיו, באספה יושבים כמה אנשים בכיסאות הכי גבוהות ביותר, קוראים לו ההר, למונטאנ. אלה הם המהפכנים הקיצוניים, שרוצים למעשה לחסל את הג'ירונדיסטים. הם שניהם בתוך האספה. והמלחמה מתקדמת לא טוב. יש פה ושם ניצחונות, אבל לא... ויש דברים איומים שקורים, למשל הרמטכ"ל, דימורייז עובר לאויב.
רק רגע. על איזו מלחמה אנחנו מדברים עכשיו?
היהודיסטים.
כן.
הכריזו מלחמה על אוסטריה.
כלומר, במקביל למהפכה שמתרחשת נגד המלך, אספת העם מכריזה גם מלחמה בין צרפת לבין אוסטריה.
כן.
למה?
כדי לחשמל את העם למאבק גדול לאומי. אבל שימי לב, יחד עם המלחמה הזאת, יש כמה ניצחונות, אבל זה עדיין, אין ניצחון, זה ברור.
כן.
יש מרד פנימי מלוכני בוונדיה. וונדיה זאת אומרת כל האזור המערבי של צרפת, ואשר נתמך על ידי אנגליה באופן פעיל.
כלומר, צרפת באותה תקופה למעשה נקרעת שוב ושוב, בין זרמים שעולים ויורדים, מהפכנים, מלוכנים, כולם נלחמים האחד בשני, אתה אומר זה גובה את חייהם של 40 אלף בני אדם.
זה בסיכום.
ובסופו של דבר אנחנו גם נראה איך ההוצאות להורג האלה מתרחשות, אבל בינתיים אנחנו רואים שאין הכרעה, כלומר פעם זה למעלה ופעם האחר למעלה.
זה לא ככה, זה שלב אחד תמיד עולה ואחד יורד.
כלומר, כן.
הג'ורנדיסטים הולכים ונחלשים, ההר.
כלומר, זה המהפכנים הקיצוניים ביותר.
כן, המונטני, הולכים ומתחזקים. ויש קרע גדול בתוך העם. Nos ennemis confusons restent là et nous allons chanter alléluia. Ça ira. Quand on voit le jadis du clergé par là, comme un prophète il a prédit cela, en chantant ma chansonnette, avec plaisir on dira, ça ira, malgré les butins, tout réussira. Ça ira. Jadis acquia, l'aristocratie dit mea culpa. Ça ira. Nous n'avons plus ni noble ni prêtre. Ça ira. L'égalité partout régnera. L'esclave autrichien le suivra. Ça ira. Et leur infernal clic au diable s'envolera. Ça ira. Les aristocrates à la lanterne, ça ira, les aristocrates on les prendra. עכשיו יש לדבר על שלושת האנשים. מרה, השוויסרי, היה רופא, לפי דעתי, אדם גאוני. עם רעיונות מאוד מאוד מתקדמים, אז אמנם הסתכסך עם וולטר, אבל אין מה להגיד. שהוא היה אחד האנשים המשכילים ביותר. הוא ידע כל השפות האירופאיות, ידע רפואה, והיה לו גם מקום טוב מאוד, מפני שהוא מונה רופא של כל הצוות של אח המלך. אבל אח המלך הבית, כן. נשק וכל זה, והיו לו מאות פקידים.
ומרה היה הרופא שלהם.
כן, וזה עם המשכורת של 2,000 פרנקים זהב, שנה, מה שזה משכורת טובה מאוד.
אבל יש משהו שלא ברור לי. אתה עכשיו מתאר את שלושת האנשים שהובילו את המהפכה, מרה הוא הראשון שבהם.
כן.
ואתה אומר שהוא בכלל שוויצרי. אז מה הוא מתעסק הוא... בענייני צרפת?
שוויצרי, כפי שאת יודעת, הם יודעים צרפתית.
בסדר. גם אני יודעת אנגלית, ואני לא הולכת לשנות את הממשל בבריטניה.
חבל מאוד. את תשכחי שז'אן ז'אק רוסו היה אחד ממחוללי ההשכלה, והוא גם כשוויצרי.
נכון.
כן. עכשיו, מרה עושה עיתון, למי דו פופל, ידיד העם.
כן.
שכאן אנחנו פתאום מגלים את תפקיד העיתונות. מאוד חריף, מאוד לוחם, מאוד מעניין. אז האנשים קנו כל פעם, כל בוקר את העיתון הזה. הוא היה מסית אותם נגד כל אלה שמנסים לבלום את המהלך המהפכה.
הוא בעצם היה בין אלה שהובילו לרפובליקה, לזניחת המשטר המלוכני וליצירת שיטת משטר חדשה בצרפת.
כן. בהחלט. אישה, עכשיו באלמנט המעניין מאוד. בחורה אחת, אשר מתוארת כג'ירונדיסטית, אם כי יש לנו הוכחות ששני האחים שלה הלכו להצטרף לצבא הנסיכים, כי עכשיו מתרגמת בגרמניה, בעיר קובלנץ, צבא לא ג'ירונדיסטית, אלא מלוכנית.
בגרמניה?
כן.
צבא צרפתי?
כן, של אצילים צרפתיים.
אז האצילים הצרפתיים בעצם בורחים לגרמניה,
כן.
כי הם מפחדים שהם יישארו בצרפת, מי יודע
כן.
איך הם יגמרו. הם בורחים לגרמניה ושם מנסים להקים צבא.
מקימים.
מקימים צבא, שיחזור לצרפת וינסה להחזיר את השלטון אל המלוכה.
כן. הם לא הצליחו. אבל הם הולכים, מתארגנים ועושים רעש גדול ושוטים ומפגינים בעיר קובלנץ שבגרמניה.
כן.
ושני האחים שלה שם.
אז אתה אומר, יכול להיות שהיא גם הייתה בעלת שאיפות מלוכניות.
בדיוק. היא קונה בבוקר סכין. עכשיו, מרה היה שוהה באמבטיה, כי הייתה לו מחלת אור. האמבטיה הייתה מחוסה. זה כמו בבית.
כן. כלומר, לא ראו את הגוף שלו, זה מה שאתה אומר. אתה דואג לצניעותו.
כן, כן. הוא מקבל אורחים, מדבר,
כן. כן, שחלילה וחס לא ידמיינו המאזינים את מרה, יושב באמבטיה עירום כולו, וכל מי שנכנס יכול לראות הכל, זה לא לעניין.
לא, לא, לא ראה כלום. שהוא לבוש באמבטיה, והיא באה להודיע לו שיש לה מודיעין על אויבי המהפכה.
אהה.
וכשהיא מושיטה לו את הרשימה עם האויבים, היא גם תוקעת בו סכין. והוא מת.
כלומר, מישהו היה צריך לתת לו מודיעין עליה.
כאשר היא נעשרה כמובן מיד, היא אמרה שמוטב מת אחד מ300,000. וזה היא כמובן נידונה לגיליוטינה.
C'est aujourd'hui qu'eut lieu le sacrifice. Fasse le ciel que ce soit le dernier. Ils ont dressé le mortel édifice qu'un peuple roi brisait en février. Elle est debout la sanglante machine à son travail. On ne peut pas sursoir. Républicain, voici la guillotine. À l'Élysée, on dansera ce soir. Quel bal brillant, quelle lugubre scène. Contraste affreux, le rire et la douleur. Le président entre au bal, quelle aubaine. Les patients ont vu l'exécuteur. Le couteau tombe, sépare et carte le chef du tronc. Le sang jaillit tout noir et vient tacher le front de Bonaparte. À l'Élysée, on dansera ce soir.
Guillotina, je vais dire comment il y a la guillotina, c'est l'amtsato du docteur Guillotin, qui a l'amtsie, chita,
הומנית.
הומנית, כן.
לחסל אנשים.
כן.
שזה הרי דבר מאוד הומני, לחסל אנשים.
זה אין עינויים. היו ניסיונות שאנשים נדברו. אם חותכים בית הראש, קודם תעשה לי סימן. כלומר, זה נכשל. לא היה כל אפשרות לעשות סימנים אחרי התזת הראש.
תסלח לי שבעיניי לא מדובר במכשיר הומני במיוחד, הגיליוטינה.
למה?
למה?
אין כאבים.
אין כאבים, אבל לוקחים בן אדם, דוחפים אותו כמו תרנגול לשחיטה, שזה בעצמו דבר שאפשר להתווכח על ההומניות שלו. לוקחים סכין אימתנית שיורדת, חותכת לו את הראש. תראה, יש דברים הומניים יותר מזה. נגיד, לתרום לצדקה.
לא, אבל אל תשכחי מה הייתה שיטת ההוצאה להורג לפני זה. עינויים, שריפות וכל זה.
לא, אפשר אולי להסכים במקום להוציא אנשים להורג, לשים אותם בכלא. אני רק מציעה הצעות.
עד כדי כך, כן, אני מסכים. אבל הם לא הגיעו לזה. הם חשבו שזה לא מוסרי.
ואותה אישה שבאה לרצוח את מרה, אתה אומר גם היא מצאה את גורלה על הגיליוטינה.
כן. והיא אמרה, מוצב אישה אחת מ-300,000. ועכשיו בא דנטון. דנטון היה עורך דין. וכנראה הוא היה בעל השפעה מפני שהוא מיד הפך שר המשפטים.
הוא פועל אחרי מרה או במקביל אליו?
מרה הוא הראשון.
כן.
עכשיו בא דנטון. דנטון הוא, לפי דעתי, המהפכן. הוא הזיק את המהפכה. וזה לא בכתי של פסלו הגדול בפריס. כתוב de l'audace, encore de l'audace, et toujours de l'audace. העזה, שוב העזה,
תמיד
העזה, ואז ננסח. הוא היה למעשה הכוח הגדול של המהפכה.
ואתה אומר שהוא היה בעל תפקיד רשמי, שר המשפטים.
כן, אבל הוא היה גם משהו אחר. הוא יהיה למסקנה הנכונה שהעם של פריס הוא זה שמחזיק את המהפכה. ועל כן, כאשר העם בפריס תקף את הארמון בעשירי באוגוסט, הוא לא נקד באמצעים נגדו, הוא חשב שזה דבר טבעי. וכל פעם שאנחנו נשען על העם של פריס, המהפכה תנסח.
רגע, אני קצת מבולבלת בכל מה שקשור לתאריכים. 10 באוגוסט 1703.
שלוש, כן.
כלומר, אחרי הוצאתו להורג של המלך, וגם כן. הוצאתה להורג של המלכה.
כן.
המלכה מרי אנטואנט הוצאה להורג ביוני 93.
כן.
למה נתנו לה עוד 6 חודשים בהשוואה למלך?
כי היה משפט נוסף. כי לא גילו. אני פעם סיפרתי בתקופה הראשונה שהמלך היה מומחה למנעולים.
נכון.
ולאט לאט כל המנעולים שלו
נשרצו.
כן. ואז גילו, אחרי שגילו את ההאשמה שלו, גילו את ההאשמה שלה.
במה היא הואשמה?
היא הייתה מגלה אח שלה דרכי הלחימה של הצרפתים, אח שלה היה קיסר אוסטריה.
אז זהו, צריך לעשות כאן סדר, כי מרי אנטואנט למעשה, היא בכלל לא צרפתייה, היא אוסטרית.
כן.
היא הייתה אחותו של קיסר אוסטריה, והיא נישאה למלך צרפת כדי ליצור ברית בין שתי המדינות.
בדיוק.
אבל הברית הזו נכשלה, וכבר אמרנו, יש מלחמה בין צרפת לבין אוסטריה.
שהשמאל הכריז.
שהשמאל הכריז עליה, אבל היא מתקיימת.
כן, כן.
ובזמן המלחמה הזו, מרי אנטואנט מדברת עם אחיה, שהוא האויב עכשיו.
כן.
הוא מספרת לו סודות צרפתיים.
היא מוסרת לו.
ולכן מוציאים אותה להורג.
כן.
ילדים, היו גם שני ילדים.
שני ילדים, כן.
הם גם הוצאו להורג במסגרת
לא, ה... לא, 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 לא. ילד וילדה, הילד נעלם.
יורש העצר.
ל-17. אומרים שהוא מת בכלא.
כלומר, שני ילדים שהיו אז באמת ילדים, עדיין לא אפילו היו נערים.
כן.
ילדים רכים בשנים, הוסמו בכלא.
כן.
אתה אומר שהבן, יורש העצר, ככל הנראה מת בכלא?
לפני כמה שנים, האח שלו, גם כן מת בגיל צעיר, כאשר היה בוורסאי בשיא המלכות. שזה לא, אני לא רוצה להשים את המהפכנים שהם הרגו את הילד.
כלומר, היה ילד נוסף למרי אנטואנט וללואי ה-16, היו להם שלושה ילדים.
כן.
בת בכורה ושני בנים.
כן.
אחד הבנים מת עוד בוורסאי בארמון לפני שהתחיל כל הבלגן.
כן.
הבן השני ככל הנראה מת בכלא.
זה אלוי ה-17.
כן. מה קורה עם הבת?
הבת תינשא לדוכס מאנגולם, הבן של שרל העשירי, אחי אלוי ה-16.
אהה. קשה קצת לעקוב אחרי אילן היוחסין, אבל אנחנו מסתדרים בטעם.
לא, מפני שהוא יהיה עקר.
מי יהיה עקר?
הניסויים הללו.
כלומר, לא היו להם ילדים.
לא.
ובזאת נחתמת שושלת המלוכה.
לא, מה פתאום?
אז מה קורה?
היא עוד קיימת גם היום.
הצרפתית?
כן.
אני לא שמעתי את זה שיש מלך בצרפת היום. אתה רוצה לעדכן את המאזינים במשהו שאנחנו לא יודעים?
היא קיימת.
חי היום בצרפת צאצא של...
של שתי משפחות, גם הבונפרטים.
עדיין חיים בצרפת?
כן.
טוב, מעניין.
מעניין מאוד. ומשפחת נפוליאון, שקראו לו בונפרטי, כשם המשפחה,
כן.
שינתה את השם מבונפרטי לנפוליאון. שם משפחה.
כלומר, היום אנחנו יכולים ללכת בצרפת ולהתקל באחד מצאצאיו של נפוליאון.
כן.
טוב לדעת.
דרך אגב, אני הכרתי אותו מפני ש...
את נפוליאון לא יכול להיות שהכרת, עם כל הכבוד.
היה תוכנית להקים ספרייה נפוליאונית באוניברסיטת תל אביב.
כן.
ואני ניהלתי משא ומתן.
עם הצאצא של נפוליאון.
כן.
יפה. אין תוכנית, לא משנה באיזה תקופה אנחנו עוסקים, אפילו ביוון העתיקה, שאתה לא קשור אליה באיזושהי צורה אישית. מרשים מאוד.
באמת, הצנועה. כן.
אז בוא נחזור לצרפת במהפכה. אמרנו, המלך הוצא להורג, המלכה הוצא להורג, הילדים, קרה להם מה שקרה להם.
כן.
ועסקנו בדמותו של דנטון, שהוביל את המהפכה אחרי מראה.
והוא היה מהפכן באמת ישר, אידיאליסט. ואז התחילו האינטריגות, התחילו להגיד לרובספייר, שהוא לא כל כך מהפכני.
רובספייר הוא הדמות השלישית שלנו במובילי המהפכה.
אדם אינקורפטיבלה.
בלתי ניתן להשחתה.
להשחתה. אדם מאוד צנוע, דרך אגב, שחי בדירתו של נגר, טעמים מאוד פשוטים, אם כי לבושו היה תמיד מושלם. הוא היה תמיד עם פאה נוכרית לבנה, כפי שהיה האופנה, והיה לבוש כפקידה בצורה מושלמת.
רובספייר.
כן. דנטון דווקא לא היה כל כך מסודר.
אבל הוא גם נודע בזה שהוא היה די אכזרי, לא? רובספייר.
רובספייר פתח בפוליטיקה של גרנד טרור.
הטרור הגדול.
כדי להציל את צרפת. ויוצר אווירה כזו של חשדנות. והוא גם חיסל כל מיני נטיות. היו למשל, אני לא רוצה להיכנס לכל הסיעות שהיו שם, אבל היו הברטיסטים שהיו שמאלים מאוד,
okay.
אבל הם חוסלו על ידי רובספייר בטענה המגוחכת שהם אתאיסטים. שהשחור רובספייר הכריז חג היצור העליון. וטען שאתאיזם הוא שלילי, וקיים יצור עליון שברא את עצמנו.
אז רובספייר היה דתי?
כן.
כי הרי אחד הדברים הגדולים שהושגו במהפכה הצרפתית זה הפרדת הדת מן המדינה.
כן.
אז איך זה מתיישב?
זה מתיישב שהוא לא קתולי. הוא דתי, לפי המצאה שלו.
הבנתי. הוא המציא את הדת שלו.
כן. לא, הוא גם השתתף בחגיגה ב-8 ביוני. 94, הייתה חגיגה של היצור העליון, שהופיע כמין אפיפיור כזה, והפסיד הרבה. אבל השגיאה הגדולה של רובספייר, זה שהוא נתן להפיל
את
דנטון.
אבל לפני שתספר על זה, אני רק רוצה להבין עוד דבר אחד. אמרנו שדנטון היה עורך דין שמונה לתפקיד שר המשפטים.
כן.
מה היה תפקידו של רובספייר? מי הוא היה? הוא היה איש מפשוטי?
רובספייר היה עורך דין.
גם הוא היה עורך דין.
כן.
והוא היה חלק מהממשל, כמו דנטון?
כן, 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 כן. הוא היה בוודאי שמנהל את זה עניינים.
lune qu'en sommeil, le général veille, l'aurore vermeille ne luit pas encore. Sur l'enceinte immense, dans l'ombre s'élance, vit plane en silence l'oiseau de la mort. L'homme tranquille, le chef habile de son asile sort dès le matin. Son œil embrasse le vaste espace et sa main trace l'arrêt du destin. La garde s'engage, s'ouvrant un passage au sein d'un nuage d'épaisse vapeur. Nos vieilles moustaches montrent leur panache, flottant sur les haches de nos vieux sapeurs, comme la foudre qu'on voit dissoudre et mettre en poudre des cèdres altiers. Leurs glaives percent, leurs coups dispersent, leurs bras renversent des carrés entiers. L'ennemi succombe, il chancelle, il tombe, et bientôt la tombe reçoit ses débris. Les soldats pâlissent, les coursiers frémissent, les airs retentissent de funestes cris. Destin étrange, soudain tout change, le crime arrange un succès vendu. Les rangs se brisent, les feux s'épuisent, et d'autres disent que tout est perdu. L'ivresse circule, puissant véhicule, espoir trop crédule, tout à coup, grand Dieu. Erreur passagère, faveur mensongère, c'est l'aigle étrangère qui s'offre à nos yeux. Très magnanime et fort sublime, que de victimes vont encore s'offrir. L'heure est funeste, tout nous l'atteste, il ne nous reste qu'à vaincre ou mourir.
איך זה קרה? איך דנטון נפל?
דנטון נפל מפני שפתאום התחילו להשים אותו שהוא רך. כלפי אויבי המהפכה. דרך אגב, המשפט שלו, העמידו זה לדין.
אדנטון.
אדנטון. הוא התגונן בצורה כל כך מפוארת. פחדו שהוא ייקח את לב המושבעים והפסיקו את המשפט.
עד כדי כך.
כן.
אבל רגע.
רגע.
מי העמיד אותו לדין? המהפכנים?
המהפכנים בדרך כלל השפעתו של רוזוולט.
והאשמה הייתה שהוא לא מספיק...
שהוא מהפכן.
מהפכן.
כן.
כלומר, העובדה שהוא היה יותר, נגיד, צלחני, אולי פה אפשר להשתמש במילה הומני, מרובספייר, כן. הוא לא עודד את השיטות האלימות האלה, את הטרור הגדול שרובספייר הוביל אותו.
כן.
זה גרם להעמדתו לדין.
כן.
באשמת חוסר מהפכנות.
אינדיבז'אנס, צלחנות.
צלחנות כלפי. יתר.
כן, כן. זה מילה, אינדיבז'אנס.
והמשפט פשוט הופסק באמצע, כי דנטון היה כל כך מבריק בהגנה שלו, כן. שהוא התחיל לשכנע את הציבור.
כן. ורצו למנוע את זה.
אז איך בכל זאת הוא נפל?
אבל אחרי זה,
כן.
כשהביאו אותו לגיליוטינה, הוא אמר, אחרי שיתיזו לי את הראש, תראה אותו לציבור, כדאי להסתכל בו.
להסתכל בראש שלו?
כן.
אני חייבת לומר לך שהלב שלי רך מדי בשביל הסיפורים הקשים האלה שלך. למה להסתכל על הראש הקרות?
הוא אמר, הוא, דנטון אמר, תראה את הראש להמונים.
כדי שההמונים ידעו מה עשו המהפכנים.
כן.
כלומר, אנחנו בעצם מתארים פה מציאות שהמהפכנים לא רק נלחמים במלוכה ובאצולה, הם נלחמים אחד בשני.
ודאי.
אז איך בסופו של דבר הם בכל זאת מצליחים לתפוס את השלטון? מישהו צריך להוביל, הרי.
הם לא יתפוס את השלטון, נפוליאון לא יתפוס את השלטון. דנטון חש... מה שקורה, ואמר לו רובספייר, אתה תבוא אחריי. אני אוריד אותך בנפילתך.
וזה באמת מה שקרה?
בדיוק.
איך היה סופו של רובספייר?
רובספייר זה היה מהפכה בתוך אולם הישיבות. היו כמה אנשים שפחדו מאוד שרובספייר ייתן רשימות של אנשים חשודים אשר סופם יהיה גיליוטינה.
זה נשמע לי בכלל כמו משטר אפל ביותר, רשימות שחורות, אנשים מוצאים להורג על ימין ועל שמאל.
כן, זה מחריד.
כי כשאנחנו מדמיינים את המהפכה הצרפתית, זו מעין התקוממות עממית, אידיאליסטית כזו.
גם זה, גם זה.
וזה חלק באמת ממה שהיה, אבל אי אפשר לשכוח גם את הזוועות שהתרחשו שם.
זה החלק הפוליטי של ה... כן, המונים אין פה עכשיו.
כן.
יש רק אינטריגות בסיעות.
בין המהפכנים לבין עצמם.
כן, בדיוק.
אז מה קורה לרובספייר?
רובספייר הצליח להפחיד את כל האסיפה לידי הרשימות שכל פעם שלף.
כן.
והם פחדו פשוט מאוד שהם ימצאו על הרשימות הללו.
אפשר להבין אותם.
ואז כדי...
כי רק נגיד שמי שנמצא ברשימה, סופו...
גיליוטינה.
יפה, גילוטינה, זה מה שקורה לכולם שם.
ואז כדי להציל את עצמם, הם התמרדו נגד רובספייר. יש כל מיני אגדות אחרות. למשל, אחד החברים של האסיפה ידע שהבחורה שלו היא ברשימתו של רובספייר.
כן.
ואז הוא עשה את הכל כדי להפיל את רובספייר, על מנת להציל אותה.
והוא מצליח.
כן, הוא הצליח.
מה, זה מפלה פוליטית?
מפלה פוליטית, כן. אבל בשני שלבים. פתאום רובספייר רואה שאין לו תומכים. אז הוא נסוג אל בניין העירייה. ושם הוא חושב שהצבא יגן עליו. אבל הצבא לא מגן עליו. האח שלו מתאבד.
של רובספייר?
כן. מרוב יוש. ואז הוא מבין שגם התור שלו הגיע, והציבור ליווה אותו בשמחה לגיליוטינה, כי הוא הפך למדכא ולסכנה ציבורית. ועוד מעניין, שימי לב שכל האנשים שדיברנו עליהם, הם התאבדו כתרועות, כעבור זמן מה, הם הושלחו לגיליוטינה, כאילו הם אויבי העם.
כן.
זה תקופה עזה מאוד, עזה מאוד.
סוערת.
סוערת.
מאוד מאוד אינטנסיבית, כן, עם הרבה מאוד אמוציות שהולכות שם בצרפת, והאנשים הגדולים ביותר, אלה שמובילים את המרד, הם גם בסופו של דבר אלה שמוצאים את מותם בגיליוטינה.
אבל כרגע רוצה להגיד לך משהו מאוד נעים.
או, סוף סוף נעים. בשביל מה חזרנו לדבר, אם לא בשביל דברים נעימים?
ובכן, כאשר כל האצילים הגדולים פוזרו,
כן.
אז השפים שלי, שלהם נשארו בלי עבודה, ואז הם פסחו מסעדות פרטיות.
יפה.
ואפשר להגיד שהפאר של המטבח הצרפתי מתחיל עם המהפכה דווקא.
וואלה.
Légitime était votre colère, le refus était un grand devoir. On ne doit pas tuer ses pères et mères pour les grands qui sont au pouvoir. Soldats, votre conscience est nette, on ne se tue pas entre Français. Refusant de rougir vos baïonnettes, petits soldats, oui vous avez bien fait. Salut, salut à vous, braves soldats du 17e. Salut, braves piou-piou, chacun vous admire et vous aime. Salut, salut à vous, à votre geste magnifique. Vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République.
ועל רקע האירועים הדרמטיים האלה שמתרחשים בצרפת, אנחנו רוצים לעסוק בדמותו של משורר שהוגדר כמשורר החשוב ביותר במאה ה-18.
של הספרות הצרפתית.
בוודאי. מי הוא?
אנדרי שנייה. למעשה הוא קרא עצמו אנדרי דה שנייה. דה שנייה זה סימן האצולה.
כן.
הוא היה בנו של צרפתי, נולד בקושטה, ושל אישה ממוצא יווני. ככה שהילד ידע יוונית מגיל צעיר, מה שכל תלמיד צרפתי שובר לשיניו ללמוד בתיכון, הוא ידע את השפה הזאת עם שפת אמו. וגם הושפע על ידי המשוררים העתיקים ביוונית, וכתב בצרפתית שורשית, אבל עם נוף יווני.
אבל הוא לא הושפע מהמשוררים היווניים בני זמנו. אתה מדבר בעצם על השפעות מיוון העתיקה.
ברור. מי היו בבני זונו, לא הייתה ספרות ביוון, תקופה הזאת. והוא כתב על אהבה, על בנות שהלכו לעולמם, די מלנכולים. כאשר הבין מה שהמהפכה עושה, הוא התחיל להתקומם נגדה.
נגד המהפכה?
כן.
כלומר, הוא היה בעד המלוכנים?
לא.
אז?
הוא היה נגד הסטיות הלכנות, שהמהפכה שוקעת בהם.
הבנתי.
כן.
כלומר, הוא בעצם אמר, הרעיונות של המהפכה טובים ויפים, אבל הדרך שבה בחרתם ליישם את הרעיונות האלה, האלימות שבה אתם משתמשים, נגדה אני יוצא.
הוא תקף אפילו אישים, מאלה שהוא חשב שהם מסוכנים, בסדרה של שירים. הוא כתב שירים בצל המהפכה, אבל פשוט מאוד, הוא הלך, הוא חי כרווק. ובערב אחד הלך לביתה של חברה לבקר אותה.
כן.
היא לא הייתה בבית, אבל בבית היו שני בלשים של הבולשת המהפכנית, שאסרו אותו. מי אתה? מה אתה מחפש? מה מאחוריך? ואז אסרו אותו והשליחו אותו לכלא. בכלא, ששם הוא היה למעלה מאה יום, כתב את השירים הכי נקמנים, אלימים, נגד אלה שמורדים את המהפכה לביב שופכין.
אגב, אתה יודע, אני חושבת על מה שאתה מספר כאן, ואי אפשר להימנע מההשוואה בין המהפכה הזאת הצרפתית, לבין למשל המהפכה הבולשוויקית, הקומוניסטית. גם שם התחיל בתור משהו אידיאולוגי, רצון לשנות את שיטת המשטר הנוכחית, ובסופו של דבר יתרגם לכדי רציחות, משטרה בולשת, רשימות שחורות. במובן מסוים זה בדיוק אותו סיפור.
לא, אני רוצה להגיד לך משהו יותר ישר. המהפכה הרוסית למדה. וחשבה שהמהפכה הצרפתית היא המורה שלה.
כן.
כדי לתת לך דוגמה, את יודעת איך נקראת אוניית הקרב הגדולה ביותר של ברית המועצות?
איך?
מרה.
על שמו של מרה?
כן.
מה אתה אומר?
כן.
אבל השאלה היא, אולי אתה יודע, אפשר רק להיזכר נגיד מהפכת הכתיפה, שאליה דיברנו בתוכנית אחרת כאן, האם אי אפשר למעט המהפכה הזו, להשיג מהפכה אידיאולוגית רעיונית, מבלי להזדקק לשיטות כאלה של הרג ורצח וחשדות ואנשים שנופלים וקמים.
המהפכה האמריקאית.
יפה.
כן.
אז הנה, קיבלנו דוגמה לכך שלא חייבים דווקא ללכת בדרך הזו כדי לשנות.
בדיוק.
מעניין. נחזור לצרפת. אתה אומר ששניה תוקף את המשטר. אני מתארת לעצמי שהם רוצים לתקוף אותו בחזרה. הם לא בטח מקבלים...
הם מחזיקים אותו כבר בכלא. וכמה ימים... לפני התמוטטות משטרו של רובספייר, הוטז ראשו של המשורר אנדרי שניה.
כלומר, הם לא מסתפקים בהשארתו בכלא, הם מתיזים את ראשו.
כן.
איך הציבור מקבל את השירים שלו? הם משפיעים?
אני רוצה להגיד לך, שאחרי התקופה הזאת, אנשים שקרוביהם נפגעו, היו יוצאים ברחוב, כאשר סרט אדום מסביב לצווארם.
כדי לסמן גם אנחנו בין הנפגעים של המהפכה.
בדיוק.
אבל אני שואלת לגבי ההשפעה הישירה של שניה. באותה תקופה השירים שלו מתפרסמים,
לא.
הופכים להיות משהו
הרי ש... הרי זה, הם שירים נגד המשטר.
אז לא נותנים להם
לא
להתפרסם.
לא נותנים להם.
כלומר, גם צנזורה הייתה במהפכה הצרפתית.
בוודאי. הספר של השירים שלו, הספר המלא, הופיע 60 שנה אחרי מותו.
מה זאת אומרת? איפה היו השירים?
היו מפוזרים, וכל מיני אנשי ספרות אספו אותם, הוציאו מהדורה המדעית עם הערות וכל זה, והמהדורה האחרונה הופיעה 60 שנה אחרי מותו של אנדרי שניה.
ורק אז הציבור הצרפתי גילה אותו?
לא, הייתה תקופה שהכינו את הציבור הצרפתי, שיש משהו גדול.
כן.
בסוף, כשזה נגמר, הוא שוכנע שהוא גדול מאוד.
וזו שירה שהיא פוליטית, כמעט כולה פוליטית.
לא, לא, יש חלק שזה לירי, זה מדבר על הבנות וכל זה, זה מאוד יפה, מאוד. דרך אגב, הוא שנא את אנגליה, מפני שבאנגליה הכל מוכרים, הכל קונים, והוא לא אהב את זה. אבל בסוף הוא פוליטי מיד, והוא תוקפני אישית נגד אנשים, הוא ראה אלה מרעילים את המהפכה, את אלה אני מוקיע. והיום, כל כך הרבה שנים אחרי המעשה, אתה בכל זאת נפעם על ידי זעמו הקדוש, אפשר להגיד, של אנדרי שניה. Un servo de niente, ni violente pasión.
fiato di gloria il mio cammino.
מי הוא אנדרי שניה?
הוא בנו של צרפתי שנולד בקושטה ושל יווניה. עכשיו, האביו היה למעשה נציג צרפת, ולאחר זאת הוא יהיה גם נציג צרפת באלג'יריה, ככה שזה היה מומחה צרפתי לענייני המזרח.
כלומר, מה, הוא דיפלומט?
כן.
דיפלומט צרפתי שנמצא בטורקיה.
ובאלג'יריה.
ובאלג'יריה, ושם הוא פוגש את אותה אישה יווניה.
לא באלג'יריה, אלא בטורקיה.
כן. מי היא הייתה? אנחנו יודעים עליה משהו?
היא אישה יווניה, יפה כנראה, שידה צרפתית. אבל כן, הם ידעו להיפגש ולהידבר.
זו הייתה משפחה עשירה?
כן, עמידה.
ומה החינוך שקיבל שניה בעצם?
כפול, זה היופי. הוא קיבל חינוך צרפתי קלאסי, אבל גם חינוך יווני קלאסי. והחינוך היווני לא ניתן סתם, אלא הוריו חיפשו אנשים שיודעים יוונית קלאסית, כדי שהילד יקבל חינוך מושלם.
ואנחנו עוד נראה את ההשפעות היווניות האלה בשירה של שניה, אבל באיזה שלב הוא מבין שהוא באמת רוצה להיות משורר ולא, אני יודעת, דיפלומט כמו אביו?
מוקדם מאוד. וההורים נתנו לו, הוא נתנו לו איזה 3 שנים, שיעשה מה שהוא רוצה. ואז הוא התחיל...
ליברלים.
לגמרי. ואז הוא התחיל לכתוב את השירה, שהיא הייתה מאוד יפה.
והשירה שלו הצליחה מן הרגע הראשון, או ש...
כן, כן. עדיין לא הייתה שירה פוליטית. עדיין הם לא תפסו לאן זה התפתח. אחרי זה, כשהשירה הייתה כל כך אלימה ופוליטית, אנשים פחדו ממנה.
הוא עצמו הקים משפחה? הייתה לו משפחה משל עצמו? לא. שהוא היה רווק?
רווק. הוא מת בגיל 32.
בגיל 32?
כן.
וגם בהתזת ראשו בגיליוטינה.
כן.
הוא הוגדר כמשורר הגדול של המאה ה-18, וזה קצת מוזר, כי הרי המאה ה-18 היא המאה של ההשכלה.
של ההשכלה.
נכון, אז אנחנו יכולים לצפות שיהיו עוד משוררים ופריחה רוחנית.
כן, אבל ההשכלה היא תופעה אינטלקטואלית, לא שירית.
כלומר, באותה תקופה, מה שאתה אומר, הייתה פריחה מאוד מאוד גדולה של המשכילים.
כן,
שזה
בהחלט.
שזה התבטא באנציקלופדיה שעליה דיברנו בעבר.
וולטר.
ובכתבים אולי פוליטיים, אבל פחות בשירה ממש.
בדיוק.
ועל הרקע הזה הוא צץ. אז תיארנו בעצם בשעה האחרונה את צרפת בימי המהפכה כמדינה רדופה, עם הרבה מאוד אינטריגות פוליטיות, שלא כל כך יודעת לאן היא הולכת. לאן עכשיו מועדות פניה של צרפת?
קודם כל הם התפטרו מרובספייר, ואז הם עברו למשטר חדש, הדירקטוריון. והמילה הגדולה הייתה, אנחנו אחרי המהפכה.
כלומר, המהפכה כבר מאחוריהם. כן. מבחינתם, העקרונות הגדולים, חירות, שוויון ואחווה, כבר נוסחו, ועכשיו הם נכנסים לשלב חדש.
כן.
אבל מה קורה בשלב הזה?
אז זה פרק הבא שלנו, הדירקטוריון. ואדם אחד שכוכבו עולה, ושמו נפוליאון בונפרטה.
שעה היסטורית. הרוח הצרפתית, חלק 12. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על אנשי הרוח הגדולים בהיסטוריה הצרפתית. ערכה שרון סטובצקי. ייעוץ מוסיקלי, עמליה רוזן. ביצוע טכני, שחף בן לוי ואסף סיטון. בתוכנית הושמעו קטעים מתוך היצירות ים סוער ודרך צלחה של פליקס מנדלסון, חגיגות בכפר של פרנסואה קופרן, סימפוניה קונצרטית של ז'וזף גוסק, האופרה אנדרה שניה של ג'ורדנו ושירי המהפכה הצרפתית. ויב לה פרנס!
Ennemi de la France, la bien passée, le temps de la vengeance, le temps de la vengeance, le temps de la vengeance, le temps de la vengeance,
mais oui, là, comment peut-on trouver du mal à ça?
Mon ami, là, comment peut-on trouver du mal à ça?
À de l'eau neuve, le sel, à faire très vite, à l'eau qui vit,
ou même une ficelle,
au-dessous du manteau,
et mais oui, là,
comment peut-on trouver du mal à ça?
Mon ami, là,
comment peut-on trouver du mal à ça?